אני נסה הערב, אני אומרת הנסה מכיוון שהאולם פה הוא מאוד מגוון, ואני מקווה שמשהו מתוך מה שאני אומר, דבר אחד קטן, יהדהד אצל כל אחד מכם בתוך העושר הגדול שאני מוצאת בעולם תוכן הזה, לא רק הבודיסטי, ספציפית בתרגול הזה, שזו הכנף שמוגדרת ככנף החמלה, כנף שהיא, כן, יחד עם כנף החוכמה יוצרת את התעופה הזאת של המעוף של הציפור. א', אני רוצה לומר לכם, אני לא אגמר, אני אעשה ככה, ואני לא יודעת אם אתם יודעים את ההבדל בין ככה לככה, אבל יש הבדל גדול. זה תרגול מאוד קשה. זה תרגול מאוד קשה. ועובדה שהיום לא הקלנו עליכם. כי אפשר להקל. יש הקלות. והייתה בחירה להישאר עם המשפטים באותו אופן לעצמנו, שזה הדבר הכי קשה לעשות. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הבודה נתן הקלות. אנחנו נתחיל לתת לכם אותם עוד מעט, אבל יש נתן עזרים בחוכמה מאוד גדולה. והדמות הראשונה שהיא אנחנו עצמנו היא באופן נגיד פרדוקסלי, אבל כנראה לא פרדוקסלי, כי אם אנחנו יכולים לראות שכאן קיים המיקרוקוסמוס הזה והכל מתרחש בפנימיות הזו, אז זה לא פשוט. יש לנו מערכות יחסים מאוד מורכבות עם ה גוף, תודעה, נפש, חיים הפנימיים שלנו. ולא כי רצינו שכך זה יהיה, אלא כי פשוט ככה זה. התהוונו לתוך כל אחד מאיתנו, התהווה לתוך מה שאנחנו ככה. אנחנו פשוט ככה כרגע, כל אחד מאיתנו. עם כל המגוון של הדפוסים, של ההרגלים, של האמונות, של השקט, של האי שקט, של הביטחון, של חוסר הביטחון, כל זה השלם. ועם זה אנחנו בכלל, אין, זאת אומרת, בתוך הדבר הזה אנחנו מתרגלים, בתוך הדבר הזה יש טיפוח. לפני שאני אמשיך כך קצת יותר להסביר על אברהם אביהרה, כי בכלל לא דיברתי או דיברנו עליהם, אני רק רוצה לומר, בחוץ חשבתי על זה, זה די מדהים שהבודה לפני 2600 שנה נתן תרגול שבעצם הוא נתן אותו לנזירים שכאשר הם חוו פחד. היום היו קוראים לזה חרדה, אבל זאת הייתה החוויה שלהם. זאת אומרת, כיוון שהבודה לימד תוך כדי תנועה מה שקרה, מה שהגיע, מה שהנזירים שאלו, איפה שהם נתקלו בקושי, הם הגיעו אליו, ושם הוא נתן להם את אותו תרגול שיכול להיות הדרך שלהם לחופש, לשחרור. אוקיי? אז אני רוצה לומר את זה מכיוון ש המצב הזה של לב מקובץ, של פחד, של הפרדה ביני לבין, כן, אני לא יודעת מי מכם מכיר את הסיפור, אבל הסיפור הוא שקבוצת הנזרים יחד עם הבודה הגיעו לאיזשהו מקום, הנזרים נכנסו למה שנקרא ליער המנגו, והבודה ישב שם בכפר ליד, ולאחר כמה זמן, ימים, הם באו אליו מבוהלים, והם אמרו לו שהרוחות והשעידים של היער הזה תוקפים אותם, והם לא יכולים לעשות מדיטציה. שהם מושכים להם בגלימות ונושפים להם באוזן ועושים להם ככה, לא נותנים להם מנוח. עכשיו צריך לזכור את הקונוטציה. עכשיו, אני לא יודעת מי מאיתנו פעם אחרונה, מי מכם הלך לשבת ביער. אז אולי זה לא יהיה הרוחות והשעידים, אבל בטוח זה יהיה משהו שלא ייתן לנו, ויקוות שם ויפחיד. הקולות של התנים, הרחש בעלים, כל אחד מאיתנו, מה שיבוא. אז זאת אומרת, יש התייחסות פה מאוד מאוד מסוימת למצב שפחד יוצר ככיווץ, כרתיעה, כניכור, כחוסר אונים. ואז הבודה נתן את המטה, אמר להם, לכו תעשו מטה לרוחות והשהידים. בעצם מה הוא אמר להם? תתיידדו. תתיידדו. תחושו קרובים. הם לא נגדכם. הם לא זרים. אם יש פה מישהו שבאיזושהי צורה מאיים עלינו, בואו נתיידד. בואו נפתח את הלב. נחוש את הקרבה, נפתח את הקרבה הזאת. ומשם המשיך התרגול הזה. אז אני אומר שהמטה היא איכות אחת מתוך ארבע איכויות. ארבע איכויות הן נקראות הבלתי מדידות, כן? מכיוון שאין או unmeasurable, או זה בלתי מדיד, אי אפשר לומר אני אוהבת ככה, אני אוהבת ככה, אני אוהבת מפה בקו רוחב. אין לזה, כאשר האיכות הזו מתרחבת, אין לה גבולות. היא לא נשארת בגבול הגוף הזה, היא לא נשארת בגבול החדר הזה, היא לא נשארת בגבול אפילו האזור הזה. כי יש משהו באיכות הזו שהיא הפוטנציאל שלה להיות ללא גבולות. זה די, כן, כשהלב נפתח, כשהאיכות הזו נוכחת, קיימת, בוטחת, נמצאת שם. תכף אני אדבר גם על איך, מה זה המושג הזה, ללא תנאי מצויה שם. זה לא משנה אם זה מישהו שאני מכירה או מישהו שאני לא מכירה. הבודה עוד הגדיל, כן, הוא דיבר על כל היצורים החיים. אז נבין מה זה, כמה זה, מה זה הבלתי מדיד הזה. מה זה כל היצורים החיים? זה אלה שאני רואה או גם אלה שאני לא רואה? אוקיי? וגם על זה דיבר. אז רק נבין את רוחב הפוטנציאל של האיכות הזו כאיכות. אז אברהם אביהרה, אברהם אביהרה, אברהמה זה נקרא גם משכנות שמימיים, כן? הם ארבע איכויות, הראשונה שבהם מדוברת על מטה. מטה כאיכות שכבר אתמול הזכרנו, דיברנו עליה, היא איכות של היכולת לחוש קרוב, פתוח, כן? ואני לא יכולה שלא, כן, להדגים את המצב הזה של בין לב פתוח ללב סגור. אבל כן, כשאני אומרת לב, זה לב תודעה, זה, אנחנו באופן מטאפורי מדברים על הלב, אבל ברור שזה, כשהלב פתוח, התודעה פתוחה, כן, זה לא, אין פה משהו, שאין פה באמת גבולות גזרה של הגוף. והמצב הפתוח הזה, שהוא פתוח, לא בתנאי ולא במקן, משהו שהוא, עכשיו כשהוא פתוח, לא בניקור, הוא פתוח, לא בהתרסה, הוא פתוח עם חום, פתוח עם קרבה, הוא פתוח בנגישות, הוא פתוח ברגישות. אין היכולת להיות. משתמשים במילה אמפתיה, ואני חושבת שזה איכות לראות, את, פשוט להסכים לראות את האדם אחר, להיות ברגישות, כן? זאת האיכות. קוראים לזה גם אהבה חברית, כן? כדי להבדיל אותה. אני חושבת שזה התפתח בעיקר כדי להבדיל אותה מהאהבה הרומנטית, ההשלכתית, ההתאהבות, שיש בה מעורב בתשוקה ומעורבים ברצונות, אוקיי? אז קרבה, התיידדות, אהבה חברית. ומה זה לחוש קרוב וידידותי לעולם? אז זאת האיכות של המטה. והאיכות הנוספת היא האיכות של חמלה. עכשיו, המטה היא איכות מאוד בסיסית, מכיוון שליצור את התנועה הזאת, לפתח את התנועה הזאת של לב פתוח, של אתם יודעים מה, בואו נעזוב רגע, פתוח, פשוט של קרבה, שיכולת להיות בפתיחות, בקשר אני אגיד עוד פעם לבבית אני כתבתי לי היה לי פשוט זה כתבתי כן כתבתי לבביות ופתאום עלה לי שלא מתוך נימוס כי לפעמים אנשים נראים נורא לבביים וזה נראה שזה מין משהו שלימדו אותם לעשות כדי להיות מנומסים אז יש איזה אבל זה לא זה ממש לתת לאיכות הזו של הלב להיות נוכחת בקשר במרחב אז זאת האיכות שהיא בסיסית ואז גם יש את האיכות של החמלה איכות מאוד מאוד פופולרית היום מדוברת לפחות הרבה אני לא יודעת עד כמה מתורגלת ונחוות אבל היא איכות מדוברת מכיוון שאנחנו פוגשים המון את הצורך הזה וגם מכיוון שהדלילה מה עושה לה הרבה הרבה פרומושן הרבה שיווק אז המילה חמלה היא איכות היא איכות שמושתתת על המטה ומתי חמלה מתקיימת? היא מתקיימת כאשר המטה, כן, שיש את האיכות של המטה, של הקרבה, והמפגש הוא מפגש עם סבל, המפגש הוא מפגש עם כאב. שם חמלה מתקיימת, שם האיכות של חמלה, יש לה את ההזדמנות להתפתח. היא מתפתחת פנימה במפגש שלנו עם עצמנו, כאשר אנחנו פוגשים קושי, ותכף נדבר על זה, קשיים מסוגים שונים, כן? עד כמה החמלה בכלל נגישה, היכולת להיות בפתיחות, בקרבה עם כאב, ושלב התודעה יהיה שם. אוקיי? אז זאת האיכות של חמלה, האיכות של חמלה מובדלת מרחמים, זה לא ה... מקום הזה של רחמים, זה משהו שכאשר הלב מוכן להדהד ולהיות עם כאב שיש בסביבה, מוכן להיות עם הכאב הזה, לכאוב אותו, בלי לקחת אותו, בלי לחסות אותו, בלי ליפות אותו, בלי להגיד זה יעבור לך מחר, הכל אניצ'ה. אוקיי? כן, יש כאב. ויכולת להיות עם כאב, לשאת כאב או לשאת לא כזה על הכתפיים, להכיל להיות איתו בפתיחות. איכות מאוד מאוד מזוקקת, מאוד מזוקקת. ואני רוצה כאן להדגיש, כיוון שאנחנו לא נדבר עליה או נתרגל אותה, אבל אני חושבת שהיא כבר... יכולה להיות נוכחת כאן, רק אם יהיה פה את הזיכרון לרגע, ברגעים של התרגול פה במהלך שאנחנו, כן, עד מחר, ברגע נתון, האם, איך אני יכולה, איך אני פוגשת את הקושי שלי? איך אני פוגשת כאב? כאב פיזי, כאב רגשי. איך אני פוגשת אותו? הוא נראה, יש לנו אוטומט של איך אנחנו פוגשים, ויש את ההזדמנות, ולא סתם הדימוי של כף יד רכה על תפו, כי היכולת לפגוש את זאת, זאת הזדמנות. יכולת להניח כף יד על אותו מקור כאב, לא כדי לפתור אותו, ולא כדי שהוא ילך, ולא כדי שהוא יישאר. עכשיו על, על האיכות הזאת, של הנוכחות להיות עם ה... עם החוויה העכשווית ככה, בלי לקחת אותה, בלי להזיז אותה, בלי לשנות אותה. נסכים לחוות אותה, להיות איתה. אני יודעת שלהרבה אנשים המילה להיות עם, לפעמים לא... אנחנו מחפשים איך אפשר להיות עם. ואני חושבת שהתרגול מלמד אותנו לאט לאט. כי האוטומט שלנו יודע איך לדחות, איך לאחוז, ולהיות עם זו אותה איכות שלגמרי מתפתחת, שלסכים להיות במגע, פשוט במגע, בקשר עם החוויה. זאת החמלה. והאיכות הנוספת, השלישית, היא המודיטה. המודיטה היא המקום שבו המטה פוגשת הצלחה של מישהו בסביבה שלנו. שהיא פוגשת צמחות שהן לא אישיות, שלמישהו מצליח, הולך לו בחיים, למישהי, בעיקר למישהי. ומה קורה ואיזו הזדמנות, זה שם המודיטה מתפתחת. המודיטה היא האיכות הזו של השמחה בשמחת האחר. עכשיו, מה זה שמחה בשמחת האחר? יש שמחה. והיא השמחה שקרה למישהו בסביבה שלי, משהו משמח. זאת השמחה. אני חושבת שצריך להדליק מזגן לטובת השמחה של כמה אנשים פה. לפחות מתוך חמלה, לא מתוך שמחה. תודה. אז מי שמכיר אותי, אני לא יכולה שלא לומר את זה, כי זה באמת, כי מי ששמע אותי כבר מדברת. אני חושבת ששם מצוי אוצר מאוד גדול עבורנו כבני אדם. וזה נורא מעניין למה החמלה מדברים עליה יותר, והמודיטה קצת פחות, או קצת הרבה פחות. כי בעולם אין רק סבל, יש גם שמחות. וזה בדיוק אותו דבר אחרת. זה אותו... מה? לא? אותו דבר, אבל אחרת. מאותו... אם אני, כן, אם אני נמצאת בקרבה עם כאב וסבל של אדם, או כאב וסבל, כן, בסביבה, או שלי, ואז יש שמחה. יש שמחה, אנשים חווים שמחות, קוראים להם דברים טובים. קוראים לנו דברים טובים בחיים. ואיך כל שמחה שקורית בסביבה היא כאילו השמחה שלי. זה הסיים סיים בדיפרנט. אותו דבר, זה על אותו עיקרון. אני לא רק, כן, להיות בודהיסט זה לא רק לחוות כאב. אני חושבת שבצער הרבה מאוד שנים, ככה דיברו על הבודהיזם. הבודה דיבר על סבל. כי זה מה שיודעים. אבל לא, הבודה גם דיבר על שמחה. לא מן שמחה. השמחה המסוימת הזו, יש כמה שמחות שהבודה דיבר עליהן. המודיטה, היא מדברת על המערכות, על הקשרים שלנו, על השמחה שקורית בסביבה. עכשיו, אנחנו לא נשאל למה זה לא קורה לנו ספונטני, כי זה נדבר אחר כך, אבל בואו נראה את זה כפוטנציאל, כפוטנציאל להתרחבות והדהוד של שמחה בלב. אוקיי? אז שם כשהמטה, הלב הרחב, הפתוח של המטה, פוגש שמחות בסביבה, זה כאילו השמחה שלי, ולא משנה מה קרה. לא משנה מה קרה. אם זה חתונה, ואם זה רכב חדש, ואם זה זוגיות, ואם זה ילדים, זה כאילו זה... יש הרבה. באמת יש הרבה. יש כאלה שפשוט שמחים כי הם מצאו את הנעליים שהם חיפשו. וגם סוג של שמחה. איזה יופי. הצליח לך. לא, זה אמיתי. אני חושבת שזה אמיתי, זה נראה לנו ככה, אבל בואו נסתכל איפה הקיבוצים נמצאים לנו, אנחנו לא חושבים שזה בעל, אבל אם יש מישהו שממש... עכשיו, בואו נחליף את הסיפור, ואני אתייחס לילדה בת 12 שזה קרה לה, אוקיי? אז אנחנו כן נשמח, נכון? יותר, זה העניין. ועל זה הבודה אמר, אחד היופי, ואני עכשיו אלך על כל שלושת האיכויות שדיברתי, זה לא משהו שאין לנו, זה איכויות שמצויות בנו. נולדנו איתם, הן מגיעות באופן ספונטני, מתי? כשאנחנו מדברים על ילדים. ניקח את אותו דבר, וכשאנחנו רואים ילדים, ולכן הבודה אמר, האיכות של מטה זה כמו אם לילד, האחד והיחיד. זו אותה איכות. אבל מה הוא אמר? אותה איכות לכל היצורים החיים. זאת אומרת, פוטנציאלית אפשר להרחיב. זאת אומרת, אין, זה, אנחנו לא חסרים בדבר. זה קיים. עכשיו הטיפוח, זאת התנועה שלנו. הטיפוח של אותה תנועה שקורית לנו באינטימיות, במובן מאליו, כלפי מי שקרוב לי, בטח ובטח לילד שלי, מקסימום לאחיינים שלי, אולי קצת לאיזה סבתא, אבל אוקיי? ואנחנו כאילו שומרים את זה בגבולות. בואו נחשוב על זה, איך אנחנו שומרים על הקשר, על האהבה, על ה... זה כאילו נשמר בגבולות. עכשיו, אני לא באה בטענות. אני אומרת, בואו נראה את הפרדוקס, יש לנו פוטנציאל מאוד גדול לפיתוח ולהתפתחות ולטיפוח של דברים, אוקיי? ולכן הילדים, כשאנחנו מזכירים פה ילדים, אנחנו יכולים לראות את זה אחרת. כמו עם הנעליים. שמחה של ילדה שמצאה או קנתה או קיבלה את מה שהיא רצתה, איזו שמחה זו? איזו שמחה זו? וזה לא משנה של מי הילדה. אוקיי? אותו דבר לכל אחד. אז זה המודיטה, והאיכות האחרונה, הרביעית, היא האיכות של, ששם הכנפיים נפגשות, זו האיכות שאנחנו גם מדברים עליה, מדברים עליה בויפאסנה, בדרך החוכמה, של השתוות הנפש. השתוות הנפש כקבלה מאוד עמוקה, איכות של רוחב, של איזון, כן, שהיכולת להיות עם הדברים בכחות שלהם. לא שומעים אותי? אקווינימיטי. על זה שאלת? אקווינימיטי. אז תודה, טוב שעשית את זה. עשי את זה יותר. לא בטוח שיהיו לי תשובות תמיד, אבל תעשי את זה. מישהו בטוח באולם ידע. אז זאת האיכות, וזו האיכות שהיום קצת הזכרתי, יש בה... הטיפוח שלה זה הלילות תנאי. וכאשר אנחנו מוכנים, ולרגע מתאפשר לנו להיות עם לילות תנאי. כן? להיות עם עצמי לילות תנאי. בואו נחשוב על זה. מה זה לרגע אחד? ואני לא יודעת מי מכם אמר את המשפטים היום. חלקכם בטח אמרתם בבוקר. מה זה היכולת הזו? ורק לרגע להיות ב... קבלה או בלהיות באהבה לרגע ללא תנאי. להיות עם החוויה ללא תנאי. בלי שהתנועה הזאת של דחייה או משיכה תנהל. כן? חשוב על זה. זה אותו מקום שבו התנועות האוטומטיות שמנהלות של דחייה ומשיכה, של תשוקה וסלידה, מרפות לתוך הכחות של הדברים. הרוחב. הקבלה. אוקיי? אז זו האיכות הרביעית. אז אלו אברהם אביהרה, וזה זה הרקע, או בעצם יכול להגיד המעטפת של מה שמביא אותנו, מה שתומך במקום שלנו ברמה התרגולית. הרוח של אברהם אביהרה. אני רוצה לדבר עכשיו, אני חוזרת למטה, אבל כמובן שכשאני אומרת את המטה, אני מתייחסת לכל הגישה. כאן באופן ספציפי אנחנו מטפחים את המטה. המטה, כמו שאמרנו, כתרגול של חופש. עכשיו, איך נמצא שם החופש? מה זה החופש? Okay. והזכרתי את זה היום, שאנחנו מטפחים תנועה, והתנועה שאנחנו מטפחים, היא תנועה של הזמנה, של נתינה, אוקיי? עכשיו אנחנו לא לבד, מה שנקרא. גם פה אנחנו לא לבד, כי אני באה ובוחרת לעשות את התנועה, ואתם יכולים לראות מה קרה. בחרנו לעשות את התנועה, ויחד עם זאת, הפנימיות גועשת. היא לאו דווקא משתפת פעולה עם התנועה הזאת של... כן, של התנועה שמזמינה לאהבה, שמזמינה לחופש, שמזמינה לשחרור, שמזמינה או מספרת על בריאות, זה לאו דווקא שהיא לוקחת מחבקת ואומרת כן, נהדר, אלא קורה משהו. והאינטימיות הזו של מה שקורה בפנימיות שלנו מאוד חשוב, כי יש פתאום את החלק שלא מוכן לקבל. אתם שמעתם אותו היום? שמתם לב אליו? לחלק ש... כשאני מציעה את המשפטים, יש חלק שמגיב אליהם? כן? זה העובדה שיש נתינה, זה לא אומר שישנה קבלה. זאת אומרת, פה ללב שלנו יש הרבה מאוד עבודה. פה ללב יש הרבה עבודה. וחלק מאיתנו חשו שהלב דווקא מתכווץ וקורה ההפך, ושזה חשים יותר את הסוג של כבדות, או סוג של אטימות, או שהדברים לא נוגעים, או שהדברים לא מחלחלים, או שהמשפטים מעצבנים, כן? הכל קורה, והכל הוא חלק מהשלם. מכיוון שיש פה תגובה פנימית. גם אי תגובה היא תגובה. אוקיי? גם אי תגובה היא תגובה. זה לא כי אנחנו לא מיומנים מספיק, אלא כי העולם הפנימי שלנו מגיב בדרכו. בתוך התרגול הזה. ואני רוצה לומר משהו ככה, זה דימוי שהשתמשתי בו אתמול או הבוקר, אני לא זוכרת, אבל אני רוצה להמשיך אותו. אני זוכרים שאמרתי שזה כמו מים, שאמרתי את זה הבוקר, להתייחס אל התרגול כמו מים, כן, כמו השקיה. ונזכור שמים תמיד מוצאים את דרכם. גם אם אנחנו לא מיד נראה את הרטיבות, זה הדבר הכי, מי שמכיר, לא תמיד רואים את הרטיבות מיד, המים יכולים להיאגר, לחלחל למקומות אחרים, כן? ויום אחד המים ימצאו את דרכם, הם ימצאו את דרכם דרך סלעים, הם מוצאים דרכם, הם ייצאו דרכם גם אלינו. אני אומרת את זה ביחס למשפטים ולטיפוח. כן? גם אם אנחנו עכשיו לא חשים, וזה נראה לנו שקורה בדיוק הפוך, בדיוק ההפך, הם מוצאים, הם ימצאו את דרכם. יום אחד, זה פשוט כזה נובע, זה פשוט קורה, ואנחנו מסתכלים ולא מבינים מאיפה זה בא, כי לא תרגלנו אולי מטה בזמן האחרון, ומאיפה פתאום יש לי את רוחב הלב הזה, והעדיבות הפנימית לעצמי, וסוג של רכות או קבלה, זה קורה משם. שפתאום איזושהי תגובה אחרת יוצאת ממני, שהיא נראית ללא הזהרה, וכאילו לא הייתה מוכרת קודם, זה מגיע מהטיפוח הזה. אוקיי? חלק מאוד מאוד גדול בחוכמה שבתרגול הזה, התרגול הזה הוא בעיניי תרגול מאוד חכם. הוא אפילו עושה ההבדל בינו לבין מי שמכיר כמובן את עולם הויפאסנה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מפתחים כל מיני מיומנויות, וחלק מהמיומנויות שאנחנו מפתחים הם לעתים יהיו כאלה עוקפי סבל, עוקפי במפרים. הרבה פעמים, כן, אני יכולה לפתח ריכוז, למרות שהתרגול הוא לא רק ריכוז, אבל אני בקלות יכולה לפתח הרגלים על הקרית שאני לאו דווקא אראה את הכל. שאני יודע לעשות סוג של לתפוס כיוון אחר בתוך התרגול כדי לא לפגוש משהו. אוקיי? מי שמכיר את התרגול מספיק יודע. אנחנו, התודעה הזו מספיק מתוחכמת, וגם בתרגול שבה אנחנו באים לראות ולהיות בתשומת לב, ולפתח תשומת לב לכל הכיוונים ולכל דבר ולכל מה שקיים כרגע, התודעה בטריקיות שלה יודעת לחמוק. בניסיון שלי, התרגול של המטה הרבה יותר קשה לחמוק, מכיוון שהמשפטים מנכיחים והתגובה למשפטים מאוד מנכיחה את מה, את הלמה לא. והלמה לא הוא הסיפור הפנימי שלנו. הלמה לא אהבה, הלמה לא קבלה, הלמה לא חופש, הלמה לא ביטחון, הלמה לא בריאות, הלמה לא אושר, הם אלה שמגיבים בפנימיות שלנו. זה בדיוק החלק הזה שכאשר אני באה לטפח, אני שומעת את לב התודעה מגיבים, ולמה לי אין סיכוי, ולמה רק אולי בעוד כמה גלגולים. אנחנו יודעים להרחיק את זה מאוד יפה. לא יודעת אם יפה, אבל טוב. אוקיי? ופה יש משהו בישירות של התרגול הזה, ואני רוצה כעת לדבר על הישירות, ומה הישירות הזו יודעת לעשות. ישירות זה לאו דווקא תוקפנות. ישירות זה לאו דווקא לבוא בתובענות ודרשנות לעצמנו. כן? לכן הרכות פה מאוד חשובה, הגישה פה מאוד חשובה, אבל גם העירות והכנות מאוד משמעותיים. הכנות בתרגול הזה מאוד משמעותי. והכנות לשים לב מה מתעורר בי לנוכח המילים, המשפטים, האפשרות בכלל. הבודה דיבר על שלושה, הוא קרא לזה שיש לנו שלושה שורשים של סבל. השורש האחד, כן, זה השורש של הצמא, של התשוקה, של הרצון לעוד, כן? לרצות. השורש שזה, זה התשוקה הבלתי נגמרת הזאת, כן? העוד והעוד והעוד והעוד. החיפוש אחר. התנועה הנוספת זה התנועה של ההתנגדות, של התוקפנות, החלק שבנו שלא רוצה, לא רוצה משהו. מתנגד לחוויה, סלידה, כן? כל החלק התוקפן. ויש את החלק שהוא יותר שקט, אבל לא פחות משפיע, שזה חלק שבו אנחנו בבלבול, אנחנו באי ידיעה, הוא קרא לזה בורות או אשליה. Okay? והם מאוד קשורים זה בזה, מאוד, כן? גם תוקפנות זה סוג של אשליה, נובעת מתוך אשליה. גם תשוקה נובעת מתוך אותה אשליה. Okay? אי ידיעה זה החלק שאנחנו לא, אין לנו ידיעה לגבי באמת איך הדברים קורים בעולם. ומתוך זה אנחנו פועלים הרבה פעמים, מתוך אי הידיעה. אי הבהירות לגבי טבע הדברים. אבל יש מעבר לשלושת שורשי הסבל שאנחנו ביום יום הם אלה שמהיבים והם אלה שיוצרים לנו את כל הדברים האחרים, את כל האי השקט, את כל אי הנחת, את כל החוסר סיפוק. אנחנו כאן קוראים לזה במילים אחרות שלעיתים הם הרבה יותר עדינים. בתרבות הבודיסטית קוראים לזה מזעמים, אני לא כך אוהבת את המילה הזאת, אז אפשר להגיד שהמחתימים של, כן, משהו שמחתים לנו את התודעה קצת. אם יש תודעה בהירה ויש את הכתמים, ויש רשימה של איכויות, של איכויות, אומרת, של מחתימים כאלו, שאנחנו, בגלל שהם לא כאלה גדולים ומכבידים, אנחנו לא מזהים את הדקות שלהם. עכשיו אני מדברת על, כן, הבודה דיבר על צמצום, צמצום המזעמים, צמצום שורשי הסבל. ככה הוא דיבר על זה, שאפשר לצמצם. בעצם זה מה שאנחנו עושים בתרגול שלנו. התרגול שלנו מצמצם את אותם שורשים, מחליש אותם. סוג של החלשה. ואני רוצה כאן להצביע על תגובות שהן קצת יותר, הרבה פעמים נמצאים, מחתימים, לא כאלה תוקפנים, לא עושים הרבה רעש, אבל מצויים שם כמו בושה, שיותר עדינה, זה נראה לנו מאוד אישי, או כמו חוסר בושה. חוסר בושה, תחשבו על זה, על מה קורה לנו כשפוגשים אנשים שמתנהלים בחוסר בושה? אלו חוסר בושה כמשהו שמחתים. אוקיי? אני הזכרתי ענווה בצד השני, כן? מקבל בענווה, אבל להתייחס לראות את זה יהירות או חוסר צניעות, אני בכוונה מביאה דברים כאלה שהם, אנחנו פחות מדברים עליהם בדרמה, אבל הם מצויים שם. אלה, הבודה קרא להם, הם ה... אתם יודעים, יש את האורחים, יש את חמשת הגורמים המעכבים שהם באים ככה, הספק והפחד או הדאגה, השעמום או העייפות, הכעס, התסכול, אלה שמופיעים לנו ומצויים ראשונים, אבל יש את אלה שהם הרבה יותר עדינים, ושהם מנהלים ככה בעדינות, בצורה כזאת שאנחנו לא מזהים אותם באמת, אוקיי? ואני בחרתי הפעם, בחרתי כן להתייחס אליהם, בחרתי כן להביא אותם, כדי לראות שכאשר אני אומרת את המשפטים ובאמת מטפחת, ההקשבה או תשומת הלב למה מתעורר או מה זה מעורר בפנימיות שלי, היא הקשבה שאני מזמינה אתכם בעדינות אליה, וכמובן בכנות לראות מה מתעורר שם, איזה חלק מגיב, למי זה לא נוח, מי לא מסכים. כן, אני אומרת מי, אבל זה אוקיי. וזה הפוטנציאל, כאן מצוי הפוטנציאל של החופש. הפוטנציאל של החופש מצוי כאשר כל המחתימים, כן, מצטמצמים עד נעלמים. ממש ככה, לא כולם, כן, יש כאלה שרק מצטמצמים, יש כאלה שלוקח להם יותר זמן ממש, ממש. להיעלם מתוך החוויה הפנימית שלנו. אבל הצמצום הזה יש בו הרבה מאוד ערך, בצמצום של מידת התוקפנות או הכעס או האיבה או הזעם, אני בכוונה משתמשת, כן? אפילו בנקמנות שנשמעת קטנה כזאת, או תינה. כל אחד מהם, כל אחד מהם. עכשיו, אנחנו לא צריכים לחוש אשמה על עצם קיומם בתוך התודעה האנושית, ואנחנו רק ההזמנה לשים לב. רק ההזמנה להגיד, זה מה שנמצא, ולנוכח מה שאני נמצא, אני ממשיכה להשקוט. המים לא מפסיקים לזרום, כי פתאום יש אבן. זה שבן. אוקיי? המים... ופה אני רוצה בעצם לחזור או להתחיל או להדהד את האיכות הזאת של להיות ללא תנאי. בתרגול הזה אנחנו מתרגלים את המשפטים ללא תנאי. אני לא מדברת על איך זה יפגוש אותנו, כי מה שאנחנו נפגוש זה את התנאי, אבל המפגש עם התנאי מספר לנו על מה שקיים ועל מה שמבקש או אפשר לשחרר, לראות ולהרפות. התנועה הבלתי מפסיקה, הבלתי מותנית הזאת של לומר את המשפטים פעם אחר פעם, וברגע שיעלה שם ייאוש, אז יהיה ייאוש ואני אוכל להיות עם ייאוש. בפתיחות עם ייאוש. המטה לא בא ללטף ולחסות על הקיים, הוא בא לראות ולהיות ללא תנאי, אז המטה היא גם לייאוש וגם למיואשת, אם יש חוויה של מיואשת, או למפוחדת. זאת אומרת, אנחנו עם ולתוך החוויה נמצאים ללא תנאי. ולכן הבודה חזר ואמר על זה, זה כמו, כן, הדימוי של האימא, זו אותה תנועה של נוכחות ללא תנאי, שלנו כלפי עצמנו בתוך התרגול הזה. והרבה פעמים אנחנו נוטשים, כן, האימא שלנו נוטשת את הילד שלנו, האימא הפנימית שנוטשת, אנחנו הרבה פעמים נוטשים, כי ההזדהות שלנו היא יותר עם המה אין, היא יותר עם המחתימים. כי המחתים הופך להיות אני. ההזדהות, ההזדהות עם הכעס, ההזדהות עם חוסר האמון, ההזדהות עם הספק. זה יעבוד לי, זה לא יעבוד לי, יש לי סיכוי. זה מה שאני צריכה, אולי אני צריכה דברים אחרים, אוקיי? כל אחד, כל אחד מהמקבצים האלה שאומרים לנו למה לא, אוקיי? ואנחנו מזדהים איתם, שם היד המטפחת נשמטת. ואני רוצה כאן להזמין אותם רק לזכור את זה, שהללא תנאי הוא בהתחלה, באמצע ובסוף. הללא תנאי, כל הרגע שזה נגיש לנו, לזכור את זה ולזכור את זה כרוח, טיפוח ללא תנאי. לא תוך התעלמות, כן, ממה שקורה בלב, להפך, עם ובתוך החוויה. ולפעמים הללא תנאי זה יהיה פשוט להסכים להיות עם כף יד, פשוט עם כף יד, על איזושהי חוויה שבאה עם זיכרון, ולזכור שאני מוכנה להיות עם החוויה הזאת, בלב פתוח, במפגש, שם החמלה יכולה להתקיים. אוקיי? אז עוד כמה מילים, ואני אגיד, אני רוצה, אני אסתכל אם יש לי עוד משהו ממש חשוב לומר. אז אני רק אסכם ואומר שהבחירה שלנו בתרגול הזה, וזה כל פעם להזכיר לעצמנו, כן? להזכיר את הללא תנאי, זה לא משהו שהוא, כי הרי אנחנו, החוסר חופש שלנו זה מהתניות, העובדה שכן, יש קיבוץ זה מהתניות, אבל מספיק שנזכור את הטיפוח ללא תנאי כל פעם מחדש, ונזכור שזה תרגול שלא בא, התפקיד שלו הוא לא בא לאפשר לנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו. לא שאני מזלזלת בזה. זה לא לרקח את הרגע בחיים, את הרגע האחד, אלא זה לרקח ולשחרר אותנו מכל מה שקובל. ולכן זה תרגול של חופש. זה תרגול של חופש שמפגיש עם החוסר חופש, והוא בלתי מתפשר באופן שבו אנחנו מוכנים להיות עם עצמנו. התרגול הזה מתרחב, אני רוצה לבקש מכם, לאחר ההליכה לחזור, כי אני רוצה לאפשר, לאפשר ולהביא את ההתרחבות של התרגול, כי אמרתי לכם שהבודה עשה הקלות. זאת אומרת, הוא ידע כמה קשה לאדם לטפח פנימה ולהיות, כן, להפנות את המשפטים פנימה. ולכן התרגול הוא תרגול מתפתח ונעזר בדמויות ומרחיב לדמויות. אוקיי, אז כשנחזור מההליכה, אנחנו נכניס דמות נוספת שהיא דמות מיטיבה. היא הדמות שלה קל לנו לתרגל, קל לנו לתת, קל לתודעה להיפתח, קל הלב להיפתח. אוקיי? אנחנו מתחילים, עוברים לקל יותר, למה שיכול לאפשר לתנועה הזאת של התרחבות, של נתינה, של רכות, של קרבה והתיידדות להתקיים יותר בקלות. אז מי מכם שחווה סגירות או קושי, ואני חושבת שאין מישהו באולם שלא חווה את זה, אז תדעו שזה המפגש מאוד עוצמתי עם מה שבאמת קיים, אבל זה לא רק, קיים עוד. והדמויות האלה, אלו שיראו לנו על הקיום של עוד רבדים שקיימים בפנימיות שלנו, שהם לאו דווקא, וזה קצת באמת חבל, אבל ככה זה, לאו דווקא מופנות פנימה. יש לנו המון איכויות שבאות לידי ביטוי רק כאשר אנחנו פוגשים אנשים. אז אנחנו נעזרים באנשים כדי לפגוש שוב את עצמנו. אני מקווה שהבנתם, וגם אם לא הבנתם זה בסדר. אני בטח אחזור על זה בדרכים שונות. אז תודה, תודה על ההקשבה.